today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום ראשון, זין באדר ב' תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף חי, דף י"ח, השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זו יחסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה, בתדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה תעני צדיקים, כאמור בשולחן ערוך, סימן תף קוף פי סעיף ב', על פטירת משה רבינו עליו השלום בין אמרם ויוחבד. הוא נולד גם ביום הזה בשנת בית אלפים שין סמכתת, ונפטר בשנת בית אלפים תף פי תת לבריאת העולם. ובמגן אברהם מופיע שיש שומרים שנפטר בזין בשבט ובשנה מעוברת, סוגיין דאלמה, כותב המשנה ברורה, להתענות באדר ראשון. ולעוקמי גרסה, כשאדם רוצה שתלמודו יתקיים בידו, ידבק עצמו מחשבתו במשה רבינו עליו השלום, כך כותב החתם סופר בתורת משה פרשת תצווה. בשנת תף קוף פי א' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יצחק אייזיק בן רבי יחזקאל טאוב מקליב, מייסד שולשלת קליב, ובשנת תפשין דלת עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אלתר יחזקאל אליהו בן רבי יהושע אורוויץ, השם יקום דמו, מג'יקוב. ובשנת תפשין חפתת עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ישראל יצחק בן רבי נתנן הלוי רייזמן, אב בית דין וקהילת החסידים בירושלים. ובשנת תפשין נון ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי חיים יעקב בן רבי ישראל אלעזר גולדוויכט, ראש ישיבת קרם ביבנה ובעל אסופת מערכות. ובשנת תשנ"ו עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי רפאל ברוך טלידנו, ראש ישיבת חזון ברוך צרפת וירושלים. ובשנת תשע"ב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב יששכר בר בן רבי חיים מרדכי רוזנבוים האדמו"ר מנדבורנה. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועל משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים עלי שחוק פינו ולשוננו רינה. לעילוי נשמותיהם של אילו הצדיקים ולעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים עלי שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולאבותיי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא יקשה בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט על נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. פרק חף בתהילים ליום ראשון, למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, יסגף חשם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע, ייתן לך חלבבך וכל עצתך ימלא, נרן נב ישועתך ובשם אלוהינו נתגול ימלא אדוני כל משאלותיך, אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו יענה ומשמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, אימא קעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתודה אדוני הושיע המלך יעננו ויום קוראינו. פרק קוף בתהילים, מזמור לתודה, ריאו לה אדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דיו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצול מריתו בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. חיינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, מקום ירחם עליהם, יוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קרי, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעת הדשמיה ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום וחזרה, הודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת פיקודי, חזק חזק ונתחזק בשני דפינו היומיים, דפים ט' ז' וי' ז' במסכת בבא מציע. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מקבל מתנה מגזלן וקנה גזלן מהנגזל, האם יוכל הגזלן להוציא מה מקבל? והתשובה, לרבה שילה, מפני שהלוקח קנה על ידי הגזלן, מפני שניחה ליל הגזלן ליקום בהימנות, לעמוד בנאמנותו כלפי מקבל המתנה, למרזות רכן, מפני שלא יוכל המקבל לומר לגזלן, גזלת ממני. שאלה שנייה, מחרה הגזלן ואחר כך נתנה במתנה לאחר, ולבסוף קנה הגזלן את השדה מהנגזל, האם קנה הלוקח ומדוע בתשובה לא, מפני שגילה הגזלן את דעתו שאינו קונה כדי לעמידה בפני הלוקח. שאלה שלישית, קיבל הגזלן את השדה בירושה מהנגזל, האם קנה הלוקח, והתשובה היא לא, כיוון שלא תרח הגזלן בהבאתה לידו. שאלה רביעית, גבר הגזלן את השדה בחובה, אם קנה הלוקח והתשובה, אם הייתה לגזלן אפשרות להיפרע משדה אחרת ובחר בשדה זו, רצה לעמידה בפני הלוקח וקנה הלוקח, ואם לא הייתה שדה אחרת לא קנה הלוקח. שאלה חמישית, מה שירש מאבא היום מכור לך, אם קנה ומדוע בתשובה, קנה כדי שיהיו לו מעות לקבורת אביו ולתכריכים. שאלה שישית, הטוען לא לוויתי בוכחש על ידי עדים, האם אחר כך נאמן לטעון פרעתי ומדוע? והתשובה, אינו נאמן מפני שהוחזק כפרן לאותו ממון. שאלה שביעית, הטוען שנשבע ועדים מעידים שלא רצה להישבע ואחר כך טען נשבעתי, האם נאמן? והתשובה, אם חיוב השבועה היה בבעידים אז הוחזק כפרן לאותה שבועה, אבל אם חיוב השבועה היה עצמי לא הוחזק כפרן לאותה שבועה. שאלה שמינית, המוצא שטר מקוים שזמנו בו ביום, האם יחזירנו? והתשובה, לדעת רב אסי בשם רבי יוחנן בכל מקרה יחזירנו, ולדעת רב כהנא אליבא דרבי יוחנן יחזירנו רק אם חייב מודה. שאלה תשיעית, שטר שלווה בו ופראו, האם יכול לחזור וללוות בו ומדוע? והתשובה, אינו יכול מפני שאם זמנו ביום אחר אז השטר הוא מוקדם ופסול, ואם אפילו היה זמנו בו ביום השטר פסול מפני שנמחל שיעבודו. והשאלה האחרונה הייתה, הטוען על כתובה פרעתי במקום שאין כותבים כתובה, מה הדין? והתשובה, אינו נאמן מפני שכל מעשה בידין חשוב כמי שיש לו שטר כתוב בידו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית בערב שבת קודש פרשת פיקודי. חזק חזק ונתחזק בדפינו היומיים, דפים תזיין ויוזיין במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע זין באדר שני תשפ"ד, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף חי במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף י"ז עמוד א', בשורה החמישית מן השורות הרחבות ומן המילים, אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, המוצא שטר חוב בשוק וכתוב בו אנפק וכתוב בו זמנו בו ביום, יחזירו לבעלים. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. חוזרת הגמרא לעסוק בדיני שטר שנמצא בשוק. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, המוצא שטר חוב בשוק וכתוב בו אנפק, אישור בית דין שנתקיים השטר בפניהם, דהיינו שאימתו את חתימות העדים, והשטר אמת, וכתוב בו זמנו בו ביום שנכתב שטר זה באותו יום בו מצאו אותו בשוק, יחזירו המוצא לבעלים, והטעם לפי שאין בשטר הזה כל חשש, הרי אם נחשוש משום שכתב את השטר כדי ללוות ולבסוף לא לווה, הכתוב בו אנפק, הרי כתוב בשטר הזה אנפק, קיום, ואין האנפק נעשה אלא בפני הלווה, ובוודאי לא היה נותן ללווה לקיים את השטר אם לא שכבר קיבל את ההלוואה בפועל. ואם נחשוש משום פיראון, אין לחשוש, כן, כיוון דלפריה בת יום הלא חיישינה, לא חוששים שנפרע חוב כבר ביום ההלוואה. מקשה הגמרא, אמר לי רבי זירא לרבי אסי, מי אמר רבי יוחנן אחי, וכי אמר רבי יוחנן את הדין הזה? האתו דאמרת משמי דרבי יוחנן, הרי אתה הוא שאמרת משמו של רבי יוחנן, שטר חוב שלווה בו ופרעו, ורוצה שוב ללוות מאותו אדם סכום כזה, אינו חוזר ולווה בו באותו שטר, והטעמו משום שכבר נמחל שיעבודו. מכיוון וכבר פרה את ההלוואה הראשונה, הרי מה ששיאבד נכסיו לפיראון ההלוואה כבר בטל וכמי שנמחל. ואילו על הלוואה זו האחרונה לא נכתב שיאבוד, ונמצא שההלוואה זו היא מלווה על פה שאין נכסה הלווה משתאבדים עבורה. וכאשר לא ישלם הלווה את חובו, עשוי מלווה זה להוציא קרקע שקנו הלקוחות מאת הלווה בין ההלוואה לבין הגבייה, ותהיה גביית קרקע זו שלא קדים, שהרי אין שיאבוד נכסים למלווה כשמדובר במלווה על פה. יש לברר באיזה אופן אמר רבי יוחנן את דבריו. אימתי, מתי רוצה הלווה לחזור וללוות באותו שטר? הילי, מה אם נאמר שההלוואה השנייה הייתה למחר, וליום אחרה, או ליום שלאחריו? מה העירייה מדוע נקט רבי יוחנן בדבריו שכבר נמחל שיעבודו? תיפוקלי, שיומר שיש לפסול את השטר הזה מטעם אחר, דאב אלי מוקדם. הפסול של השטר הזה הוא של שטר מוקדם, שזמנו של שטר זה הוא מוקדם מזמן ההלוואה, ותנן. ושנינו במשנה במסכת שביעית פרק י' משנה ה', שטרי חוב המוקדמים פסולים, ואם כן מטעם זה יש לפסול את השטר. אלא לאו, אלא מוכרחים לומר, האם אין מדובר כאן שההלוואה השנייה התקיימה אף היא ביומי, באותו היום שבו נעשתה ההלוואה הראשונה, שלאחר ההלוואה הראשונה פרע הלווה את חובו עוד באותו יום, ועוד באותו היום לווה בשנית. ועל כך אנחנו אומרים שהשטר הזה פסול משום שנמחל שיעבודו ולא משום שהוא שטר מוקדם, שהרי התאריך שנכתב בו אמת הוא לגבי שתי הלוואות. ששתי הלוואות התרחשו באותו יום, אלמה מוכח מכך, פרי איניש ביומי. פורע אדם את חובו גם ביום ההלוואה עצמו, והיינו לו כמו שאמרת בשם רבי יוחנן שלא חוששים לכך. מתרץ לגמרא אמר לרבי אסי לרבי זיירה, מי קקא אמינא דלא פרי כלל, וכי אמרתי שלא קיים כלל מציאות כזו שפורע אדם את ההלוואה באותו היום, לא כך אמרתי. אלא דלא שכיחין שדפרי ביום הקאמינה. כל שאמרתי הוא רק שלא מצויים בני אדם שפורעים באותו יום, וכיוון שכן אין חוששים לכך. אבל אם אכן אירע דבר זה ולווה אדם פעמיים באותו יום, לזה הוא צריך רבי יוחנן לומר שאין חוזר ולווה באותו השטר. ביור נוסף לדינו של רבי יוחנן שמוצא שטר חוב בשוק, יחזירו לבעלים. רב כהנא אמר מדובר במקרה כשחייב מודה שעדיין לא פרה ולכן יחזיר לבעלים. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן מדובר כאשר החייב מודה, מהי לממרה, מה נתחדש בהלכה הזו? הרי ודאי שעל המוצא להחזיר למלווה. מיישבת הגמרא, מהו דתאים היה מקום לומר, כי יאי מפרה פרי, אכן הלווה פרה את חובו. והי דקאמר, לא פרטי, הטעם שאומר שעדיין לא פרה, הוא משום דקבאי מאדר למזפה בי, זימנה אחריתי, רוצה הוא לחזור וללוות בשטר הזה פעם נוספת, ולפשיטי דספרה חייש, ורוצה הוא להרוויח את המעות שצריך לשלם לסופר עבור כתיבת שטר חדש, ומשום כך מודה בשטר הזה, כדי שיוכל ללוות בו בשנית, ואם כן משום החשש הזה אין להחזירו למלווה שהרי כבר נפרע. כמה שמלן מחדש לנו רבי יוחנן בדבריו שלא חוששים לכך ומחזירים את השטר למלווה. והטעם שאין חוששים משום די אם כן, אם אכן כבר נפרע החוב, והיה הלווה מבקש להשתמש בשטר בשנית, הרי מלווה גופי לא שבק. המלווה עצמו לא היה מניחו לעשות, כן כמאן דסבר, שמי ברבנן, ומפסד לי. חושש המלווה שמה בידי נשמעו שכבר נפרע החוב ונמחל שיעבודו ולא יניחו לו לטרוף מנכסי הלווה שנמכרו ללקוחות. מקשה הגמרא, מה ישנה מעד אתנן במה שונה הדין הזה ממה ששנינו במשנתנו לאל בדף י"ב עמוד ב'? נאמר במשנה, מצא שטרי חוב אם יש בהם אחריות נכסים שמעמיד הלווה את נכסיו כאחראים לחובו, שאם לא ישלם יגבה מהם המלווה לא יחזיר המוצא שטרות אלו. והוקימנה, העמדנו משנה זו באופן כשחייב מודה בחוב שבשטר בטעם שלא יחזירו משום שמה כתב ללוות בניסן ובאמת לא לווה תשרי של אחריו. ונמצא שאם אחר הלווה נכסים בניסן לתשרי, אין המלווה רשאי לגבות מהם, כיוון שנמכרו קודם ההלוואה. ואת אלימית רף לקוחות מניסן ועד תשרי, ויבוא המלווה להוציא מלקוחות שקנו ממנו נכסים בניסן לתשרי על ידי השטר הזה, ותהיה גבייה זו שלא כדין, שהרי נמכרו נכסים אלו קודם ההלוואה כאמור. ולכך לא יחזיר. ולא אמרין, אנו רואים שאין אומרים אנו כסברה מבוארת לאל, ואם כן, מלווה גופי לא שוויק, המלווה עצמו יסרב להלוות בשטר הזה, משום דאמר לה, הוא אמר ללווה, כתוב שטר אחרינה, כתוב שטר אחר בזמן של תשרי, משום החשש, דדיל משה מרבנן, ומפסד לי, שמה ישמעו על כך בית הדין, ויפסלו את השטר מלגבות מנכסים משועבדים. ומדוע אם כן במקרה, לאיל, בו ביארנו דברי רב כהנא, אומרים סברה זו שלא ירצה המלווה להשתמש בשטר זה, משום החשש, שמה ישמעו על כך בית דין. ותרץ לגמרא, המרי, הישיבו בני הישיבה אתם שם בדין משנתנו שלא יחזיר השטר מחשש שכתב ללוות בניסן ולא לווה תשרי, אכן יש טעם לחשש משום דאית לי רבך, יש לו רווח בכך שיחזיק את השטר דקטריף לקוחות שיכולו לטרוף בכך מהלקוחות כל משך הזמן שקנו מניסן ועד תשרי, והוא זמן רב. לכך אף שקיים החשש שמה יוודא לבית הדין ששטר זה מוקדם ויפסלו, מכל מקום מי נחניך עלי, נוח לו להחזיק בשטר ולא אמר ולא מידי ולא לומר ללווה דבר, ולכך חוששים אנו, ולא יחזיר את השטר הנמצא. אבל לך כאן במצא שטר שזמנו באותו יום, כימן דלית לרווחה, באופן זה ששתי הלוואות נעשו באותו היום, אין למלווה רווח של זמן נוסף, בכדי להוציא נכסים מן הלקוחות. וסוף סוף שטר העיד נכתיב, שהרי אף השטר של ההלוואה הראשונה זמנו הוא באותו יום. מה איקא דקטריף לקוחות, מה רווח יש במה שישתמש בשטר ההלוואה הראשון לעניין טריפת הלקוחות? וכיוון שאין לו רווח בדבר, על כן, בשטר שנמחל שיעבודו לא שוויק, בשטר שכבר הלווה בו קודם לכן, ונפרע החוב ונמחל שיעבודו, עשוי הוא רק להפסיד אם יוודא הדבר לבית הדין, שאז לא ייתנו לגבות מן הלקוחות כלל. לכך לא יניח המלווה ללווה להשתמש בשטר הראשון, ומשום כך הם חוששים לדבר, ונאמן הלווה במה שאומר שלא פרה. דנה הגמרא בחיובי ממון שהם מתנאי בית דין, כגון כתובה שאין אדם חייב בה אלא מתקנת חכמים, וכן מזון אישה ובנות לאחר גירושין. אמר רב חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, אמר רב חייא ברבא בשמו של רבי יוחנן, הטוען אחר מעשה בית דין, טבעה האישה את כתובתה בבית הדין וטוען הבעל ואמר פרעתי את הממון הזה שלא בפני עדים, לא אמר כלום וחייב לשלם. מה הטעם, מהו הטעם שאינו נאמן? משום שכל מעשה בית דין חיוב ממון החל על פי תקנת חכמים נחשב כמאן דנקית שטרה בידי דמי. כאילו התובע מחזיק בידיו שטר חוב חתום על כך, ולכך הנתבע אינו נאמן לומר פרעתי אם אין לו עדים. שואלת הגמרא, אמר לרב חייא ברבא לרבי יוחנן, וכי לא משנתנו היא זו? האם זו לא משנה מפורשת שמעשה בית דין דינו כשטר, כפי ששנינו במסכת כתובות בדף פיחת עמוד ב', גירש אדם אישה והיא תובעת כתובתה, אם הוציאה בפני בית דין את הגט ואין עמו כתובה, ולא הוציאה עמו את השטר כתובה, גובה כתובתה והבעל אינו יכול לטעון פרעתי את הכתובה, והיא החזירה לי את השטר כתובה וקראתי אותו, הוא לא יכול לטעון זאת משום שתנאי הכתובה מעשה בית דין הוא. מוכח שכתובה, שהיא מעשה בית דין גובים אותה כאילו כתובה בשטר, וקשה מחידש רבי יוחנן בדבריו. משיבה הגמרא, אמר לי, ישיב רבי יוחנן בלשון משל, אילב דדלי לחספה לא משכחת מרגרינה תותה. אם לא שהייתי מגביע לך את חתיכת החרס, לא היית מגלה את המרגלית היקרה שתחתיה. כלומר, זהו באמת החידוש שבמשנה, שמעשה בית דין גובים אותו כאילו כתוב בשטר. ואחרי שאמרתי את הדין הזה, למדת שזהו הטעם של המשנה במסכת כתובות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אילב דדלי לחספה, וחידך למצוא מרגליות תחת החרסים, ופרש רבינו תם שבקרקעית הים מצויים אבנים רחבות הנראות כחרסים ותחתיהם נמצאות המרגליות. וכן מצינו במסכת בבא קמא בדף צד א' שאמרו, צללת במים אדירים והעלית בידך חרס, והכוונה לאבנים הללו אדומים לחרסים. שואל הבאי על דברי רבי יוחנן של דבריו, טעם המשנה במסכת כתובות הוא בגלל שמעשה בית דין הוא כמו שנכתב בשטר. אמר הבאי, מהי מרגנית, מהי המרגלית הזו? דילמה, הרי ייתכן שבמקום שאין כותבים כתובה עסקינן וסומכים על תנאי בית דין, שבכל נישואין ישנה התחייבות לכתובה, ולכן האישה לא צריכה להראות את הכתובה. דגט, היינו כתובתה. שהגט הוא בעצם שטר הכתובה. שכיוון שאין כותבים כתובה, הגט מעיד על חיוב הכתובה, ואינה צריכה להראות את הכתובה כדי לגבותה, ורק אם הבעל הוציא שובר שאכן שילם לה את כתובתה, לא ישלם יותר, אבל במקום שכותבים כתובה, הנה כי את הכתובה גביה, אם מחזיקה האישה בידה כתובה היא גובה. והיא לא, אם אין בידה כתובה, לא גב, היא אינה גובה, משום שהבעל יכול לומר שכבר פרה את הכתובה וקראה את שטר הכתובה. אין להוכיח מהמשלה במסכת כתובות שסתם מעשה בית דין, הוא כמו שנכתב בשטר. אדר אמר אביי, אבל אחר כך אמר אביי ודחה את שאלתו ואמר, לאו מילתא אידי אמרי, חזר בו אביי מדבריו ואמר שדבריו אינם נכונים. משום דאיסל כדאי איתך, אם אכן אומר שבמקום שאין כותבים כתובה עסקינן, ולכן גובה כתובתה בלא שטר כתובה, אבל במקום שכותבים כתובה, היא נקית הכתובה גביה, היא לא, לא. אם יש בידה כתובה גובה, ואם אין בידה כתובה אינה גובה, מה נאמר באלמנה שמת בעלה מן האירוסין ולא נשאה? בזמן התלמוד היו מתקיימים הקידושין והחופה בזמנים שונים. לקידושין, כלומר לנתינת הטבעת, קוראים אירוסין, ורק לאחר זמן היה כונסה תחת החופה ומביאה לביתו. ואלו היו הנשואין, ומשעת האירוסין מתחייב הבעל בתשלום הכתובה, מתקנת חכמים, אף שעדיין לא נכתבה בפועל. אם כן שואלת הגמרא, מה נאמר באלמנה שמת בעלה מן האירוסין ולא נשאה, שאין לה כתובה לפי שלא היו כותבים כתובה אחרי האירוסין, אלא רק אחרי הנישואין, במאי גביה, במת תגבית כתובתה, הרי אין לה שטר כתובה ועל כוחך שגובה בידי מיטת בעל. עדים שמת חתנה מן האירוסין ועל פיהם גובים בית דין כתובתה מיורשי הבעל. אולם אם כן לטעון היורש ולימה פרעתי, שיטען היורש פרעתי את כתובתה ויפטר מלשלמה, וכי תאמה החינמי, ואם תאמר שאכן על ידי טענה זו ייפטר היורש מן הכתובה, אם כן מה הועילו חכמים בתקנתם, שתקנו כתובה לארוסה, הרי תמיד יוכל לטעון הבעל או יורשיו פרעתי, ונמצא שהאישה אינה מקבלת כתובתה. מוכח מכאן, שאף במקום שכותבים כתובה, גובים כתובתה מן הבעל, ואינו יכול לטעון פרעתי, גם אם אין האישה מוציאה את השטר. ולכן באלמנה מן האירוסין, אין היורשים יכולים לטעון פרענו, אלא אם כן יש להם שובר. אז מסקנתו של הבאי היא כדעת רבי יוחנן, והוא מעמיד את המשנה במסכת כתובות אף במקום שכותבים כתובה ולעולם חייב לשלם כתובתה, אלא אם כן יש לו שובר שפרה את כתובתה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, הוציאה שבמסכת בבא בתרא בדף קופה אין א' עמוד ב' אמר הבאי שאם עבד שוברו של הלווה יוכל המלווה לגבות שוב, ומשמע מכך שלדעת הבאי אין עושים שובר, ואם כן קשה מדוע אם הוציאה גט ואין עמו כתובה חייב הבעל לשלם, הרי כיוון שעשוי הבעל להפסיד מכך שנשארת הכתובה בידה, שהרי תוכל לגבות בשנית בעוד של הבעל אין שובר כאמור, אם כן לכאורה אין לתת לאישה לגבות, אלא עד שתוציא האישה כתובתה, ויקראו את הכתובה לאחר הפיראון. מיישבים התוספות שיש חילוק בין לווה שאין עושים לו שובר, לבעל שעושים לו שובר, משום שצל לווה נאמר, עבד לווה לאיש מלווה. פסוק בספר משלי פרק חב ב', ומפסוק זה למידים על פחיתות בזכותו של הלווה כלפי המלווה, ולכן אף שבהלוואה לא כותבים שובר, מכל מקום לבעל כותבים שובר, ולכן אין לחשוש שהאישה תקבה ממנו פעם נוספת. מקשה הגמרא על חזרת אביי, אמר למרקשיש הברי דרב חיזלה לרבשי, שני בנים היו לרב חיזלה ושמותיהם שווים, אלא של הגדול קראו מרקשישה ולצעיר קוראים אריינוקה, כך רשי במסכת כתובות בדף פייטה תלמוד ב'. אז אמר למרקשישה ברי דרב חיזלה לרבשי, באלמנה מן האירוסים שאמרנו דעית לכתובה מנהלן, שיש לה כתובה מניין לנו שיש לה כתובה, הילה אם היינו נלמד זאת מהד אתנן, ממה ששנינו במסכת כתובות בדף נ' דלת עמוד ב', אישה שנתרמלה או נתגרשה בין מן האירוסין ובין מן הנישואין גובה את הכל, גם את הכתובה שתקנו לחכמים וגם את התוספת שהתחייב לבעלה, ומוכח שיש כתובה מן האירוסין. אבל יש לדחות דיל, מה ייתכן שדין זה שגובה את הכל הוא רק איכה, רק איכן שכתב לה כתובה מעצמו, אבל חכמים לא תקנו כתובה, ואין להוכיח מכאן שיש כתובה מן האירוסין. וכי תימא, ואם תאמר שאי אפשר להעמיד את המשנה כשכתב לה מעצמו, לפי שאם כן יהיה קשה, מה היא לממרה, מה החידוש במשנה? הרי פשוט שאם מתחייב לכתובה, הוא חייב לשלם. על כך יש להשיף שהחידוש הוא להפוק כמדי רב לזר בן עזריה. להשמיעינו שלא כדעת רב לזר בן עזריה, דאמר, שלא כתב לתוספת כתובה, אלא על מנת לכונסה, כדי שתיכנס ברצון לחופתה, ואינה גובה תוספת זו מן האירוסין, כיוון שלא כנסה. ולכך יצטריך עלי, וצרח התנה במשנה להשמיענו שגובה כל מה שכתב לה בכתובתה. מוכיחה הגמרא די קנמי, יש לדייק מלשון המשנה שמדובר שכתב לה מדעתו את כתובת האירוסין, דקטני שרי כתוב, גובה את הכל. היא אמרת בישלמה, אם אכן נאמר שמדובר דקטב לה מרצונו, היינו דקטני, זהו שאמרו במשנה שגובה את הכל. דהיינו כל מה שנתחייב לה מדעתו בכתובתה, אלא היא אמרת אולם, אם נאמר שמדובר באופן דלא כתב לה את הכתובה מדעתו, אלא היא תקנת חכמים ומתנאי כתובה, מה היא גובה את הכל? הרי רק מנה ומתיים שהם תקנת הכתובה הוא דעית לה. בעל כוחך מדובר במשנה הזו שכתב לה מרצונו. ואין להוכיח מכאן שלאלמנה מן האירוסין יש כתובה מתקנת חכמים. מביאה הגמרא ראיה נוספת שיש חיוב כתובה מן האירוסין. אישה שמתה חלים על בעלה כמה דינים. א' עוננות דינו על כל אדם שמת אחד משיבת קרוביו שחייב עליהם באבילות. אביו אמו אחיו אחותו בנו ביתו ואשתו נשואה. שאסורו באכילת קודשים באותו יום. בית תומה, אם כהנו, אף שאסור להתאמה למיתים, מותר להתאמה לקרוביו, כפי שנאמר בכהן, בספר ויקרא פרק חפה לפסוקים א' וב', לנפש לא התאמה בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו, ואשתו אף שלא נאמר דינה במפורש בפסוק, לרשו במסכת יבמות בדף חב ב' עמוד ב', ממה שנאמר לשארו הקרוב אליו, ללמוד על אשתו הנשואה לו שבאה אמו לידי קירוב בשר, שנקראת שארו. ג' ירושה, הבעל יורש את אשתו ודרשו זאת במסכת בבא בתרא דף קוף י' א' עמוד ב', מהפסוק בספר במדבר פרק זך פסוק י' א', אם אין אחים לאביו, הוא נתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה, ושארו האמור בפסוק הזה זו אשתו. אומרת הגמרא, ואלא מדתני מכך ששנה רבחיה בר עמי, אשתו הרוסה שמתה לא עונן, אין חלה להרוס דין עונן להיעשר באכילת קודשים כדין בעל שמתה אשתו ולא מתעמלה, אם הוא כהן, שכיוון שעדיין לא בא לידי קירוב בשר, אינה נחשבת שערו, וכן היא הרוסה שמת בעלה לא עוננת עליו ולא מתאמה לו. בין כהנת ובין ישראלית אין עליה מצווה להתאמה לו. ואף של ישיבת הקרובים מצווה להתאמה ולהתעסק בקבורתם, אין אמור הדין הזה כי אם על אשתו הנשואה ולא הרוסה, וכן אם מתה הרוסה, הרוס אינו יורשה, משום שאינה נחשבת שערו. אולם, אם מת הוא הרוס, גובה הרוסה את כתובתה, מבואר אם כן בברייתא הזו, שיש כתובה להרוסה מעיקר הדין. לוחה הגמרא ואומרת דילמה, ייתכן שאף המבואר בברייתא שגובה כתובתה אין זה משום שתקנו לחכמים כתובה מעיקר הדין, אלא מדובר דכתב לה מרצונו, ולכן גובה כתובתה. בכי תימא, ואם תאמר לשאול אם אכן מדובר דכתב לה להתחייב מרצונו, מה היא לממרה? מדוע צריך לחדש זאת במשנה? ודאי שכיוון שהתחייב בכך גובה כתובתה. יש להשיב על כך שאכן דין פשוט הוא, ואין צריך לשנותו. אבל את הדין שהיא מתה, הרוס אינו יורשה, היא צריך אלי. את זה הוא צריכה ברייתא להשמיענו, ומשום כך שנה תנא גם את דין הכתובה כשמתו. מאחר ואין הוכחה שיש כתובה מן האירוסין מתקנת חכמים, הרי שבהכרח מה שחזר אביי מדבריו, לאל בדף י' זין עמוד ב' לחלק, שבמקום שכותבים כתובה ואין הכתובה ביד האישה, יוכל הבא לטעון פרטי אף שהוא מעשה בית דין, ולא משום שאם כך כיצד נגבה אלמנה מן האירוסין, שאלו אין לנו מקור כלל לכך שיש לה כתובה. לפיכך מבארת הגמרא שהכרח של אביי לחזור בו מדבריו וממקום אחר, אלא אביי מגופה דמתניתין כעד הרבה. אביי שחזר בו מהחילוק בין מקום שכותבים כתובה למקום שאין כותבים כתובה, ושבשניהם גובה אישה כתובתה, ומשום שהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום, זה מדברי המשנה עצמה שהביאה הגמרא לאל בדף י' זין עמוד ב'. נאמר במשנה הוציאה גט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה. מבארת הגמרא דאיסל, כדאי לך אם עולה על דעתך לומר שמשנה זו שמפואר בה שגובה ללא כתובה במקום שאין כותבים כתובה עסקינן, והטעם שאין הבעל יכול לטעון שפרה אינו משום שאין טוענים אחר מעשה בית דין, אלא משום דגט היינו כתובתה, שהגט אמו מתגרשת משמש גם כשטר הכתובה, יש לה הקשות. עתו גט מנה 200 כתיב בי, וכי מוזכר בגט חיוב הכתובה של מנה או 200, שנוכל לומר שכאשר אוחזת האישה את הגט, יש בכך הוכחה שלא נפרע החיוב הזה? וכי תימא, ואם תאמר לי ישב זאת, שאכן יש הוכחה בגט על חיוב הבעל, וזאת מכיוון דתקינו רבנן למגבלה, אז כמן דקתיב בי דמי, היות ותקנו חכמים כתובה למתגרשת, נחשב הגט כאילו כתוב בו חוב הכתובה, עדיין קשה. אף אם יש בכך הוכחה לעיקר החיוב, מכל מקום הרי יוכל הבעל לטעון, ולימא ולומר פרעתי את הכתובה, וכאשר איתן כן, אין בגט הוכחה שלא כדברת. וכי תימא, ואם תאמר שיש להוכיח אף זאת שלא פרה, ומשום דאמרין עליה אומרים לבעל, אם כדבריך שפרעת את כתובתה, היא באה אלך למקרה, היה לך לקרוע את הגט, ומכך שהגט עדיין בידה של האישה מוכח שלא פרעת אותו. זו אינה הוכחה. כיוון דאמר לן, ישיב לנו הבעל, לא שווקתן, לא הניחה לי האישה לקרוע את הגט, שאמרה, בעינה לנסו ובי, רצוני להינסה לאחר, ולכן אני צריכה את הגט להוכיח על הגירושין. וכי תאים אבים תאמר שמכל מקום ניתן להוכיח ממה שהגט בידה שלא פרה, ואין הבעל יכול לטעון שלא קרא את הגט בכדי שישאר בידה להוכחה לגירושין. משום דאמרין עליה, אנחנו אומרים לבעל, היא באה אלך למקרה, היה לך לבקש לקרוע את הגט, ומכתב אגבי ולכתוב עליו, גיטה דנן דקרנו, גט זה שקראנו אותו, לא משום דגיטה פסולה הוא, לא בגלל שהוא גט פסול, אלא כי איך זה לא תקבה בי, זים נאחריתה, כדי שלא תקבה בו פעם אחרת. ושוב נוכיח מכך, שהגט בידה, שאכן לא פרה הבעל. אבל אין זו הוכחה, מכיוון שישיב על כך הבעל, עתו כל דמגבה בבית דין המגבה, וכי כל גביית חוב נעשית בבית הדין, הרי ייתכן שגבתה את הגט שלו בפני בית הדין. ולא היה שם מי שיכתוב כך, ומשום כך לא הניחה לי האישה לקרוע את הגט. ואם כן, אין הוכחה מהגט עצמו על כך שלא נפרע כתובה. ויש לחזור ולהקשות כיצד תגבה האישה את כתובתה, אם הגט שבידה, הרי איתן הבעל שכבר פרה את הכתובה, על כורחה מה שאין הבעל יכול לטעון שפרה, וכדברי רבי יוחנן, שהטוען אחר מעשה בית דין, לא אמר כלום. ומשום כך חזר בו אביי מדבריו. שואלים תוספות בדיבור המתחיל עתו, איך מוכיחים לדעת אביי שאפילו במקום שכותבים כתובה גובה אישה כתובתה, אף אם אין הכתובה בידה, הרי ייתכן שמדובר במקום שאין כותבים כתובה, וגובה באמצעות הגט שבידה. וכדי שלא תקבה שוב, קוראים את הגט וכותבים על גבי הקראים של הגט שנקרא כדי שלא יגבו בו שוב. וכדעת רב במסכת כתובות בדף פייטת עמוד ב', ולכן אמרה המשנה, הוציא הגט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה. תרצים התוספות שהבאי הוכיח שיטתו מהמשך דברי המשנה שם. נאמר במשנה, הוציא הכתובתה ואין עם הגט, מוכח שמדובר במקום שכותבים בו כתובה, שדחוק הוא להעמיד במקום שאין כותבים כתובה לאישה, ורק בעל זה כתב לאשתו מחמת חיבתה. בעל כוחך גם ברישה במשנה מדובר במקום שכותבים כתובה, ומוכח שאף אם לא הוציאה את שטר הכתובה, היא גובה את כתובתה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף חי עמוד א'. המשנה ממשיכה לדון בענייני השבת עבידה בשטרות. אומרת המשנה, מצא גיטי נשים בשחרורי עבדים, או שמצא שטרי שחרורי עבדים, או שמצא דייטיקי, שטרי צוואת שכיב מרע, חולה מסוכן לא עלינו העומד למות שכתוב בהם שציווה בשעת חוליו לתת נכסיו לפלוני, ודייטיקי זה צירוף של שתי תיבות, תעתיקו, כלומר, זה יקום. והיינו שדברי השכיב מרע קיימים משום שדבריו ככתובים וכמסורים. כך מסבירה שילל בדף י' ג' עמוד א'. ורבינו חנן אל פירש שדייטיקי בלשון יוון הוא צבא. ממשיכה המשנה ואומרת, אוי, מצא שטר מתנה של בריא ושוברין. או שמצא שובר שכותב המלווה ללווה לראיה שפרה לו כל החוב ומקצתו בכל שטרות אילו עדינו. הרי זה לא יחזיר את השטר לא לכותב השטר ולא למי שנכתב עבורו, שהמוצא גט לא יחזירו לא לבעל ולא לאישה. ומבאר הפני יהושע שהיה מקום לומר שיש לתלות שנפל הגט מהאישה, שכן הבעל היה נזר בשמירת הגט, אבל האישה לאחר שנתגרשה אינה נזרת בשמירתו, שאינה צריכה לו כל כך, ועוד שהרי אין הדרך לכתוב הגט, אלא סמוך לנתינתו ממש, אין אדם מקדים פורענות לעצמו, ולא מסתבר שבאותו זמן מועט ייפול הגט ממנו. לכך הוא צריכה המשנה לחדש, שמכל מקום, כיוון שאין הבעל מודה בכך, יש לחשוש שנמלך הבעל לאחר שכתבו ולא נתנו ממנו נפל, ולכן אין מחזירים אותו לאישה. וכן לא יחזיר את שטר השחרור לעבד, ובאופן שהודה אדון ששחרר בשטר זה את העבד, מחזירים את השטר לעבד, אבל אם רוצה לטרוף מהלקוחות שקנו את נכסיו מהאדון, אינו יכול לטרוף מהזמן הכתוב בשטר, אלא אם יביא ראיה שאכן השטר היה בידו. ואת שטר המתנה של השכיב מרע או של הבריא לא יחזיר למקבל, ואת השובר לא יחזיר לא ללווה ולא למלווה. משום שאני אומר, יש לחשוש ולומר שם הכתובים היו שטרות אילו על מנת למוסרם, וחזר בו הכותב ונמלך עליהם שלא לתנן, וממנו נפלו, ולכן אין להחזירם לזה שנכתב השטר עבורו. וכל שכן שלא יחזיר לאלו שכתבו, שיש לחשוש שם כבר נתנו למי שנכתב בשבילם, ואף שבדייתי כי בשטרי צוואת שכיב מרע, אף אם אכן כבר נתן השטר למי שנכתב עבורו יכול לחזור בו, מכל מקום לא יחזיר שמה, לבסוף לא יחזור בו וימות מתוך חוליו. כך אומר המאירי. ראי המשנה שלנו, המצויה בדף חי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייק את הגמרא מבואר במשנה, טעמה, טעם שאין מחזירים לאישה את הגט שנמצא, ומשום שיש לחשוש, דנמלך שלא לתנן, שמה נמלך הבעל לבסוף שלא לגרש את אשתו, משמע? אבל אם אמר הבעל לאלו שמצאו את הגט, תנו עכשיו את הגט לאשתי שרצוני לגרשה, נותנים לה את הגט ומתגרשת בו, ואפילו אם נמצא הגט לזמן מרובה, זמן רב לאחר שנאבד, ולא חוששים שם הגט זה כתבו אדם אחר שהיה שמו ושם אשתו שווים לשם הבעל והאישה שלפנינו. מקשה הגמרא לדיוק ממשנתנו ממשנה אחרת, ורימינו ויש להקשות סתירה על הדיוק הזה ממה ששנינו במסכת גיטין בדף זך עמוד א'. שליח המביא גט ועבד לאמנו ושוב מצאו, אם מצאו לאלתר זמן מועט לאחר שעבד, כאשר הגט לגרש בו, אבל אם לאו, אם לא מצאו אלא לאחר זמן פסול לגרש בו, שיש לחשוש שם הגט זה שנמצא אינו אותו הגט שעבד אלא כתבו אדם אחר, ומבואר שאין לגרש באותו הגט, ולא כמו שמשמע ממשנתנו שיכול לגרש בו אף כשנמצא לאחר זמן. אמר רבא מתרץ רבא את סתירת המשניות לא קשה, אין להקשות סתירה מהמשנה במסכת גיטין למשנתנו, שכן כאן במסכת גיטין מדובר במקום שהשיירות מצויות, שמצויים שם שיירות הבאות מאותו מקום הכתוב בגט, ולכך יש לחשוש שמה אכן גט זה שנמצא אינו של אדם זה אלא של אדם אחר, ואילו כאן במשנתנו מדובר במקום שאין השיירות מצויות, ולכך אין לחשוש שמה אדם אחר כתב את הגט, שהרי אין מצוי שיבוא הגט מאותו מקום לכאן. מוסיפה הגמרא, אף שרבא חילק בין אם היו שיירות מצויות או לא, יש לחלק לדעתו עוד ולומר, ואפילו במקום שהשיירות מצויות שאמרו שאין מגרשים בגט זה שמה אדם אחר כתבו, והוא דין זה הוא דווקא במקום שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, שידוע לנו שבעיר שהוזכרה בגט ישנם שני אנשים ששמותיהם שווים, וכגון שקראו לשניהם יוסף בן שמעון, וכן שמות נשותיהם שווים, ולכך יש לחשוש שמה גט זה נכתב על ידי האחר ונפל ממנו, ועכשיו מישהו אחר יגרש בגט שלא שייך לו. אבל אם לא הוחזקו בעיר ההיא שני אנשים ששמותיהם שווים, אין לחשוש שמה אכן יש אדם נוסף ששמו כן, וכן אין לחשוש שמה יש עיר נוספת ממקום אחר ששמה כשם העיר הכתובה בשטר, שכיוון שלא הוחזק לפנינו, כך תולים אנו שאותו אדם הנמצא לפנינו הוא זה שכתב את הגט וממנו נפל. ומוכיחה הגמרא שכך היא דעתו של רבא, דהי לא תימא אחי שאם לא תאמר כן קשיא דרבא דרבא, תהיה סתירה מדברי רבא במקום אחר על חילוקו שחילק כאן, שכן היה מעשה דאו גיטא דאשתכח בית דינא דרבונא, שנמצא בבית דינו של רבונא גט שהובא לבית הדין כדי לקיים את החתימות, לאמת את החתימות, ואבה כתוב בי, והיה כתוב בו שנכתב בשבירי מטה דל רכיס נערה, בעיר שבירי שעל יד נער רכיס, ולאחר שקיימו בא אדם ששמו ושם אשתו היו כשמות האנשים שנכתבו בגט, ואמר שממנו נפל הגט ולא הוחזק באותו המקום שיש אדם נוסף ששמו כשם הכתוב בגט שנמצא, ואמר רבונא אף שבעיר שבירי לא הוחזק אדם נוסף בשם הזה, מכל מקום חיישינן לשני שבירי, יש לחשוש שמה ישנה עיר נוספת ששמה שבירי שאינה ידועה לנו, ובאותה עיר ישנו אדם ששמו כשם זה, והגט שנמצא כאן הוא הגט שכתבו אותו אדם, ואין להחזירו לזה שלפנינו שטוען שהוא היה השליח וממנו נפל. ומבואר בדברי רשי שכל שכן אם לא היה ידוע לנו שאין באותה עיר שני יוסף בן שמעון שהיה לנו לחשוש לכך, אלא שרבונה הוסיף שאף אם היה ידוע לנו שאין שם אדם נוסף בשם זה, יש לחשוש לעיר אחרת. אומרת הגמרא, ואמר לרב חיסדא תלמידו של רבונה לרבא שהיה אף הוא מתלמידיו, פוק עין בצבע עין בדין הזה דלאורתא באי מנח רבונה של הערב, ישאל אותך רבונה לדעתך בזה, נפק דק ואשכח, יצא רבא ועיין בדבר ומצא משנה שאפשר להוכיח ממנה את הדין הזה. נתנן שנינו במשנה לקמן ודף חף עמוד א', כל מעשה בית דין, כל שטר שקיימו בית דין, אם נפל ונמצא, הרי זה יחזיר אותו למי שנכתב עבורו. שכיוון שכבר קיימו בית הדין, אין לחשוש שנפל מיד הלווה, שאין דרכו של הלווה לקיים את השטר, אלא המלווה מקיים. שכיוון שקיימו בית דין, אין לחשוש שמה נמלח עליו שלא לתנו. ומבואר שאין חוששים שם השטר זה של אדם אחר מעיר אחרת, ששמה כשם העיר הכתובה בשטר, ושלא כדברי רבונה. ומוכיחה הגמרא מן המעשה הזה, והבית דינה דה רבונה לכי מקום שהשיירות מצויות דמי, הרי בית דינו של רבונה נחשב כמקום שהשיירות מצויות, שהרי כולם רגילים לדון שם וכפשית רבה, ועל מקום זה הביא רבה ראייה מהמשנה די יחזיר. על מה? מבואר מכאן שמה שאמר רבה לאל, שבמקום שהשיירות מצויות אין להחזיר, יש לחלק בכך. אם הוחזקו באותו מקום שנכתב בגט שני יוסף בן שמעון, אין. יש לחשוש ואין להחזירו. היא לא, אבל אם לא הוחזקו באותו מקום שניים ששמותיהם שווים, לא. אין לחשוש שמה ישנה עיר נוספת ששמה כשם העיר הזו ויכול להחזיר את הגט. מביאה הגמרא שרבא עשה כהוראתו. עבד רבא עובדה, עשה רבא מעשה בגט שנמצא כי קיטנה דפומפדיטה, בבית הקוטנת דפומפדיטה, כשמעתי, כפי שיטתו שאין לחשוש לשני יוסף בן שמעון, אלא במקום שהוחזקו שם שניים ששמותיהם שווים. וכן דווקא אם היו השיירות מצויות מאותו מקום לכאן, ובאותו מקום שנמצא שם הגט, לא היה אכן וכפי שהתבהר, ולכן פסק רבא שיחזיר את הגט. מביאה הגמרא שתי לשונות, באיזה מקום נמצא הגט ומטעם מה פסק רבא להחזירו. איכא דאמרי יש שאמרו שהגט נמצא איכא דמזבני קיטנה, במקום שמוכרים את הכותנה, והוא ולפי זה הטעם שפסק להחזיר את הגט ומשום שלא הוחזקו באותו מקום, הכתוב בגט שניים ששמותיהם שווים. ואף על גב דשכיחין שיירת, אף ששיירות מצויות באותו מקום שהרבה אנשים באים לקנות שם, מכל מקום, כיוון שלא הוחזקו שניים ששמותיהם שווים באותו מקום, אין לחשוש שמה ישנה עיר נוספת ששמה כשם עיר זו. אבל אם היה ידוע לנו שישנה עיר נוספת בשם הזה, יש לחשוש שמה יש שם אדם ששמו כשם הבעל שכתב את הגט, אף שלא הוחזק לנו כך. והטעם מבאר החתם סופר, שדווקא בעיר אחת שלא הוחזק לנו בשניים ששמותיהם שווים, אין לחשוש לכך משום שאינו מצוי. אבל בעיר נוספת נקל מאוד שימצא שם אדם נוסף ששמו כשם הזה. והיא כדמרי ויש שאמרו שהגט נמצא אחד את טרו קיטנה, במקום ששורים את הכותנה. ואף על גב שהוחזקו באותו מקום הכתוב בגט, שניים ששמותיהם שווים, מכל מקום פסק רבה להחזיר הגט, משום דלו שכיחה שיירות, שבמקום זה אין שיירות מצויות, ולכך אין לחשוש שמה נפל שם גט מאדם אחר. מביאה הגמרא ניסוח של רבי זיירה, ומתוך כך תתבהר שיטתו בעניין הזה. רבי זיירה רמי מתניתין הברייתא ומשני. רבי זיירה הקשה סתירה מהמשנה בגיטין שהובא לבין ברייתא, ומתרץ את הסתירה. והקושייה הייתה תנן, שנינו במשנה במסכת גיטין בדף זך עמוד א', המביא גט ועבד אימנו, מצאו לאלתר כשר, ואם לאף פסול. במבואר שיש לחשוש שם הגט זה שנמצא אינו הגט שאיבד השליח, אלא גט אחר הוא שנכתב על ידי מי שהיה שמו ושם אשתו שווים לשם הבעל והאישה שהיה השליח שלהם. ורמין ויהיה קשה על זה ממה ששנינו בברייתא, נאמר בברייתא מצא גט אישה בשוק, בזמן שהבעל מודה שגירש בו את אשתו יחזיר לאישה, אבל אם אין הבעל מודה לא יחזיר לא לזה לא לבעל, ולא לזה ולא לאישה. כי יש לחשוש שם אכן לא גירשה הבעל בגט הזה. ואם יתנו לבית הדין את הגט, שמה תלך ותינשא בו לאדם אחר. ואף שמבואר במסכת גיטין בדף סמך דלת עמוד ב' שאישה נאמנת לומר לבעלה גירשתני, משום שחזקה היא נשאר מעיזה פניה בפני בעלה, היינו באופן שאין לה גט שמסייע לדבריה, אבל כאן שיש גט שמסייע לדבריה, מעיזה פניה ואינה נאמנת, כך תוספות, בדיבור המתחיל אין הבעל מודה לא יחזיר. מקשה רבי זיירה, קטן היא מיית, מכל מקום מבואר בברייתא שבזמן שהבעל מודה יחזיר לאישה, ומשמע שבכל אופן יחזיר את הגט, אפילו אם מצאו לזמן מרובה, לאחר שעבד, ומבואר שאין חוששים שמה נפל הגט מאדם אחר שהיה שמו שווה ושלא כדברי המשנה. ומשני ותרץ רבי זיירה את הסתירה הזו, כאן המשנה במסכת גיטין מדברת במקום שהשיירות מצויות, ולכך יש לחשוש שנפל הגט מאדם אחר, שהרי מצויים שם הרבה בני אדם, וכאן בברייתא מדובר במקום שאין השיירות מצויות, ולכן אין לחשוש שנפל הגט מאדם אחר, שהרי אין מצויים שם הרבה בני אדם. ומביאה הגמרא שתי לשונות בביאור דעתו של רבי זיירה, איכא דאמרי יש שאמרו, שמה שחילק רבי זיירה, שבמקום ששיירות מצויות אין מחזירים, והוא היינו דווקא באופן שהוחזקו באותו מקום שניים ששמותיהם שווים. ורק באופן זה הדינו דלא נהדר, שלא להחזיר את הגט כי יש לחשוש שמה נפל מהשני, והיינו דרבה, ולפי זה דעתו של רבי זיירה היא כדעת רבה, שאין לחשוש אלא באופן ששיירות מצויות וגם הוחזקו שניים ששמותיהם שווים. וכמו שנתבהר דעתו לאל. ואיכא דאמרי ויש שאמרו שלדעת רבי זיירה, אף על גב דלא הוחזקו שניים ששמותיהם שווים, לא נהדר. אין להחזיר את הגט עם השיירות מצויות, כי יש לחשוש שמה ישנה עיר נוספת ששמה כשם אותה עיר הכתובה בגט, ויש שם אדם ששמו ושם אשתו שווים, ופליגה דרבה, ולביור זה רבי זירא חולק על רבה, שלדעת רבה אין לחשוש לכך. הן רבה והן רבי זירא הקשו סתירה מהמשנה במסכת גיטין, רבה מקשה ממשנתנו ולרבי זירא מקשה מברייתא. דנה עכשיו הגמרא בטעם הדבר שלא הקשו שניהם מהמשנה או מהברייתא. מקשה הגמרא בישלמה רבה שהקשה סתירה ממשנתנו, מובן שלא אמר כרבי זירא, שלא הקשה מברייתא כמו רבי זירא. משום דמתניתין אלימה ללה הקשויי, הסתירה ממשנה על משנה אלימה יותר, קשה יותר מאשר סתירה ממשנה על ברייתא, שייתכן שהברייתא אכן אינה נכונה. אלא רבי זירא שהקשה מברייתא, מה הייתה מה לא אמר כרבה, מדוע לא הקשה ממשנתנו כמו שהקשה רבה, סתירה בין משניות. מתרץ לגמרא אמר לך, לו רבי זירא היה בבית המדרש היה יכול להשיב ולומר ממשנתנו אין להוכיח שאין לחשוש לאדם אחר, שכן מיקה קטני, האם נאמר בפירוש במשנה מה שדייקו לאל, אמר תנו נותנים ואפילו לזמן מרובה? הרי במשנה רק נאמר שאני אומר כתובים היו ונמלח עליהם שלא להתנן, ומזה דייקו לאל שכל החשש הוא שם הכלל לא גירש הבעל בגט זה, אבל אין חוששים שם הכלל לא זהו הגט שכתב הבעל, ולכך אם אמר שיגרשו עכשיו את האישה בגט הזה אפשר לגרש. אבל דילמה שמה אומנם יש לדייק מהמשנה אמר תנו נותנים, אך לא כמו שדייקו לאל שאף אם נמצא הגט לזמן מרובה, אלא ולעולם זה דווקא כדי קיימלן לאלתר, כפי שנאמר במשנה במסכת גיטין, שדווקא אם נמצא הגט לאלתר מיד, ולא אם נמצא לזמן מרובה, ולכן אין להקשות ממשנתנו אלא מהברייתא. מבררת הגמרא למאן דאמר, לאותם שאמרו לאל של רבי זירא אם נמצא הגט במקום שהשיירות מצויות אין להחזירו, ואף על גב דלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון ופליגה דרבה, וחולקו בדין זה על רבה, במאי קו מפליגי, מה שורש מחלוקתם? בערת הגמרא מחלוקתם היא בהבנת המשנה שהובאה לאל, כל מעשה בית דין יחזיר. רבא סבר דקטני, מה ששנינו במשנה כל מעשה בית דין, הרי זה יחזיר, זה ישתקח בבית דין הסכינן. מדובר שנמצא אותו השטר בבית הדין, ובית דין הרי הוא כמקום שהשיירות מצויות, ובכל זאת נאמר במשנה שיחזיר את השטר ולא חוששים שמה נפל השטר מאדם אחר, ובהכרח לומר, שמה ששנינו במשנה בגיטין שחוששים ימצא את הגט במקום שהשיירות מצויות, והוא, דין זה נאמר רק באופן שהוחזקו באותה העיר שניים ששמותיהם שווים, ולכן לא יחזיר, אבל אם לא הוחזקו, יחזיר. ורבי זירא אמר לך, אין להוכיח כך מהמשנה ההיא שכן מי קטני, וכי נאמר בפירוש במשנה כל מעשה בית דין שנמצאו בבית דין יחזיר, הרי רק כל מעשה בית דין יחזיר קטני, כך נאמר במשנה, ולעולם מדובר באופן להשתה ככה בריי, שנמצא חוץ לבית דין במקום שאין השיירות מצויות. ולכך אמרה המשנה שיכול להחזיר, אבל אם נמצא במקום שהשיירות מצויות, לא יחזיר גם באופן שלא הוחזקו באותה העיר, שניים ששמותיהם שווים. מביאה הגמרא תירוצים נוספים לסתירת משנתנו עם המשנה במסכת גיטין. רבי ירמיה אמר, מה שנאמר במשנתנו וכן בברייתא המובאת לאל, שאם הודעה הבעל יכולים ליתן את הגט לאישה, מדובר כגון דקאמרי העידים, באופן שאומרים העידים החתומים על הגט, מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון. ולכך אין לחשוש שמה נפל הגט מאדם אחר, שכן העדים לא חתמו על גט אחר. מקשה הגמרא יחי, מדובר באופן שאומרים העדים שלא חתמו אלא על גט אחד, מהי לממרה, מה באה המשנה לחדש בעניין הזה? הרי פשוט הוא שבאופן זה אין לחשוש לכלום. ותרץ את הגמרא, מהו דתם היה מקום לומר, ליחו שיש לחשוש דיל מהיתרה משמע כשמע ועדים כעדים, שמה הראה הדבר. וגם שמות הבעל והאישה וגם שמות העדים היו שווים. לכך אף שאמרו העדים שחתמו על גט אחד, יש לומר שהם חתמו על הגט השני, אבל הגט הזה שלפנינו, חתמו עליו עדים אחרים לאדם אחר, והיו שמותיהם שווים. כמה שמלן, לכך משמיע לנו המשנה שאין לחשוש לכך. תירוץ נוסף, רבשי אמר, מה שנאמר במשנתנו שמודע הבעל יכולים ליתן הגט לאישה, מדובר שאמר השליח שיש לו סימן שגט זה, הוא הגט שעבד ממנו. כגון דקאמר שנתן סימן בגט ואמר נקב יש בו בגט בצד עוד פלונית. ואכן היה בגט שנמצא את הסימן הזה, ולכך אין לחשוש שמה נפל הגט מאדם אחר. אומרת הגמרא, ודווקא אמר רבשי שהשליח נתן סימן שיש נקב בצד עוד פלונית, שזה סימן מובהק. אבל אם רק אמר שיש בגט נקב בעלמה במקום כלשהו, אף שאכן נמצא בגט נקב זה, לא, אין מחזירים את הגט. שרבשי מספקלי היה לו ספק במה שאמרו חכמים שמחזירים אבידה לבעלים בסימנים, על פי סימן רגיל שאינו מובהק, אי דאורייתא, האם דין זה נלמד מהתורה? ואם כן מועיל סימן, גם לעניין איסורים וכגון להחזיר גט על פי סימן שאינו מובהק שנותן השליח, אידי רבנן, או שאינו מועיל מהתורה, אלא חכמים תקנו להחזיר אבידה גם בסימן שאינו מובהק, ויש להם כוח לעשות כן בדיני ממונות, כיוון שהפקר בית דין הפקר, אבל באיסורים כגון להחזיר גט על פי הסימן, ובכך להתיר איש את איש, אין להם כוח. ואין להחזיר את הגט, אלא בסימן מובהק שהוא ודאי מועיל גם מהתורה. מספרת הגמרא רבא בר בר חנה, ירחס להגית בי מדרש שעבד לו הגט בבית המדרש ומצאו בני הישיבה שם. אמר רבא בר ברכנה לבני הישיבה, אי סימנה אית לי בגבי, אי תביעות עינה אית לי בגבי. אם חשוב בעיניכם סימן רגיל שאינו מובק לעניין השבת הוועידה, יש לי בגט הזה סימן כלשהו. ואם תביעות עין חשובה בעיניכם להחזיר הוועידה על פיה, גם תביעות עין יש לי בו, שאני מכיר את הגט גם בלא סימן מסוים, אלא במראה ובלבד על פי כתב ידי הסופר והעידים, וכן במידת אורכו ורוחבו. כי אדם המכיר את חברו על פי תביעות עין שיש לו בו, בלא שום סימן. ובמסכת חולין בדף צדיבב מבואר שתביעות עין עדיפה מסימנים ואפילו מסימנים מובהקים ביותר, שהרי אומר לשלוחות צהו, קרא לי את פלוני שאילו ואילו סימניו. אז במקרה כזה, ספק אם יקירנו השליח ושמה יש אחר שנמצא בו סימן כזה. אבל אם יש לשליח בו תביעות עין, ודאי הוא שיקירנו. וכן אם העידו העידים, מכירים לנו את הרוצח על פי תביעות עין שיש לנו בו, הורגים אותו, אף על פי שאין הורגים על פי סימנים. כגון שהעידו העידים שאדם שיש בו סימנים אילו ואילו הרג אדם, אין הורגים את מי שיש בו אותם סימנים. ואפילו היו אלו סימנים מובהקים, אבל על פי תביעות עין כן הורגים. ולמה? בייר בשוט בית אפרים. לפי שבסימנים יש לחשוש שנמצא עוד אדם שיש בו סימנים הללו, ולכן אין דינם אלא כעין רוב. מה שאין כן בתביעות עין, הוא מוגדר כוודאי. והמאירי כתב שהסימנים, קרוב אדם לטעות בהם, מה שאין כן בתביעות עין. מספר את הגמרא, הדרו אני עלי, בני הישיבה יחזירו לרבא בר ברכנה את הגט. אמר רבא בר ברכנה, לא ידענה אם משום סימן הדרו אני עלי. אני לא יודע אם אחמת הסימן יחזירו לי את הגט וכסברי, ואם כן יש ללמוד מכך שהם סוברים שסימנים אף שאינם מובהקים עוילים מדאורייתא, ולכן סמכו על הסימן שנתתי להם גם לעניין השבת גט, למרות שלא היה זה סימן מובהק, היא משום תביעות אינה הדרו אני עלי. או שמה הטעם שיחזירו לי את הגט הוא מחמת מה שאמרתי להם שאני מכיר את הגט בתביעות עין, אבל מצד הסימן בלבד לא היו מחזירים לי אותו, כיוון שלדעתם אין סימנים שאינם מובהקים עוילים אלא מדי רבנן, וממילא אי אפשר להתיר אישת איש על פיהם. מוסיפה הגמרא, ומה שאפשר לסמוך על תביעות העין כדי להחזיר לאדם את עבידתו, היינו דווקא בצור ומדי רבנן, תלמיד חכם המוחזק לנו, שאינו משנה בדיבורו, אבל אין נשדה על מה לא, אבל לשאר בני אדם אין מחזירי בתביעות העין. דנה הגמרא בברייתא שהובא לאל בדווחה ימות ב', גופה אומרת הגמרא, נשוב לגוף דברי הברייתא שנינו בה, אם אדם מצא גט אישה בשוק, הדין הוא שבזמן שהבעל מודה שכבר גירש בו, יחזיר לאישה את הגט, ואם אין הבעל מודה שגרשה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, לא לבעל ולא לאישה. שבזמן שהבעל מודה מיה, על כל פנים יחזיר לאישה, וקשה על זה. ולייחוש הרי יש לחשוש שמה כתב הבעל את הגט על מנת ליתן אותו בחודש ניסן, וזהו הזמן שכתב בגט, אבל לבסוף נמלח ולא נתן לה את הגט עד חודש תשרי שלאחריו. והדין הוא שכל זמן שלא גרשה, הפירות של נכסי המלוג שהכניסה לו אשתו שייכים לו. נכסי מלוג זה נכסים שהביאה עם האישה קודם הנישואין או שנפלו לה בירושה, הרי הם שייכים לאישה. הקרן של הנכסים הללו שייכים לאישה, ותקנו חכמים שהפירות שייכים לבעל. וכיוון שהם שלא יכולו למכור פירות תעילו עד שעת נתינת הגט, ושמה אז על בעל זווין פירי, שמה הלך הבעל ומחר פירות תעילו שגדלו מניסן ועד תשרי כפי הראוי לו, ועכשיו אם נחזיר לאישה את הגט, תלך האישה ומפקה לגיטה, תוציא את הגט דכתב שכתב הבעל בניסן, ותטען האישה שאכן היא כבר נתגרשה בניסן, שהרי זהו הזמן הכתוב בגט, ואם כן לפי דבריה, הפירות שגדלו בנכסיה מניסן שייכים לה, ואין הבעל יכול למוכרם. ואתיה למטרף לקוחות שלא כדין, ותבוא האישה לטרוף מן הקונים שקנו את הפירות מהבעל, אותם פירות שגדלו בין ניסן לתשרי, היא תטרוף את זה מהלקוחות שלא כדין. אם כן קשה רשאים להחזיר לאישה את הגט, ומבאר את הגמרא שהקושייה אינה לכל הדעות. אניחא למנדא אמר דין זה מיושב לדעת מי שסובר במסכת גיטין בדף י"ז עמוד ב', שכיוון שנתן עיניו לגרשה, שמשעה שגמר הבעל בדעתו לגרש את אשתו וכתב לגט, שוב אין לבעל זכות אכילת פירות של נכסי מלוק שלה. השפיר, אז מובן הדבר שלא חוששים להחזיר לאישה את הגט, משום שלא יצא מכך שום קלקול, כיוון שהאישה רשאית באמת על פי הדין לטרוף מהלקוחות שקנו מהבעל אחר הזמן הכתוב בשטר. אלא למנדא אמר לשיטת הסובר, שגם באופן שגמר הבעל בדעתו לגרש את אשתו וכתב לגט, מכל מקום יש לבעל זכות בפירות עד שעת נתינה של הגט, מה יקלה מימר, מה ניתן ליישב על קושייתנו? כיצד אפשר להחזיר את הגט לאישה, הרי יש לחשוש שתטרוף מלקוחות שלא כדין? תרץ לגמרא, אכן מחמת חשש זה, כי אתה למטרף, כשתבוא האישה לטרוף פירות מהלקוחות, אמרינן. לא, אומרים לאישה, הייתי ראיה אימת מת הגית לידך, אבי ראיה מתי בא הגט מיד בעלך לידך. ורק לאחר שתביא ראיה על זמן נתינת הגט, תוכל להוציא מהלקוחות שקנו מהבעל פירות נכסי מלוג לאחר הזמן הזה, ולכן אין חשש בהחזרת הגט לאישה, אף אם הוא נכתב בתאריך מוקדם. וכל זה דווקא בגט זה שנפל. ומשום כך יש לנו בו רעותה, ואז היא צריכה להביא ראיה האישה, אי מתי הגט בא לידה, אבל בשאר גיטין אומרים לנו שמסתמה ביום שנכתב נמסר הגט. כך תוספות בדיבור המתחיל אימת. בקשה הגמרא, ומה ישנה? מדוע שונה דין גט שנמצא כשהבעל מודה שהוא נפל כנראה מידי האישה, מחזירים אותו לאישה? מדוע שונה הדין מדין שטרי חוב דתנן ששנינו במשנה ליל בדף י' ב' עמוד ב'? מצא שטרי חוב, אם יש בהם אחריות נכסים, אם כתוב בשטר שנכסי הלווה ערבים משועבדים עבור החוב, שאם לא יפרע הלווה יוכל המלווה לגבות החוב מהקרקעות שהיו בזמן ההלוואה ברשות הלווה, אף אם עכשיו כבר מחרם הלווה לאחרים, לא יחזיר המוצא את השטר חוב למלווה. לא להחזיר את זה למלווה. והוא כמנה, העמדנו בגמרא שם שמדובר במשנה כשחייב מודה, שהלווה מודה שלא פרה את חובו עדיין. בהטעם שבכל זאת, למרות שהלווה מודה שהוא לא פרה את החוב, שלא יחזיר את השטר למלווה, משום שיש לחוש שמה כתב הלווה מתחילה את השטר חוב על דת ללוות בניסן, וזהו הזמן שכתוב בשטר, אבל בפועל לא לווה תשרי. ואם נחזיר את השטר למלווה, יאמר המלווה שההלוואה הייתה בניסן וכתריף באופן שלא יפרע הלווה, יבוא המלווה לגבות מלקוחות שקנו קרקעות מהלווה בניסן לתשרי, והוא יעשה זאת שלא כדין. ואם כן קשה, כיוון שנתבהר לעניין גט, שאף על פי שגם לגבי גט קיים החשש הזה של תאריך מוקדם, שהתאריך של הגט נכתב לפני שהוא ניתן בפועל, מכל מקום מחזירים את הגט לאישה, וזאת משום שסומכים על כך שכשתבוא לגבות יאמרו לה תביא ראיה ממתי בא הגט לידה. אם כן התמנה מגם שם לגבי שטר חוב להדר, יחזיר המוצא את השטר חוב למלווה, וחיית הלמיטרף כשיבוא המלווה לטרוף את חובו מן הלקוחות, מאותם אלו שקנו קרקעות מהלווה, נעים עלי נאמר למלווה, הייתי ראיה אימת מת השטר חוב לידך, תביא ראיה מתי בא השטר חוב הזה לידך מיד הלווה, ובאופן זה אין חשש שיתרוף מלקוחות שלא כדין. ומדוע הדין הוא שאין מחזירים את השטר חוב למלווה, אותו שטר חוב שנמצא? תרץ את הגמרא, אמרי, ישיבו בני הישיבה שיש לחלק בין גט אישה לשטר חוב, משום שאחה כאן לגבי גט אישה, כשתבוא האישה לגבות את פירות נכסי מלוק שמחר בעלה לאחר הזמן הכתוב בגט מללוקח, הייתי לוקח ותבעה, יעלה הלוקח על דעתו לתבוע מהאישה שאכן תביא ראיה מתי נתגרשה בפועל. כיוון שאמר, אומר אותו לוקח לעצמו, היידה אדרוה ניהלה רבנן לגיטה, מה שהחזירו בית הדין את הגט לאישה, זו לא ראיה שנתברר להם שהזמן שכתוב בגט הוא נכון. ייתכן שבית הדין החזירו לה את הגט, אף שלא יתברר להם שהתאריך הוא נכון, משום דלא תאגין ותייטיב, כדי שלא תשב עגונה כל ימיה, שעל ידי שיחזירו לה את הגט, תוכל להינסה בו. ולכך אשתה דקאתי למיטרף, כעת שבא האישה לטרוף ממני, אתבא ממנה דטייזיל ותייטי ראיה, אם את מת הגיטה לידה. שתלך ותביא ראיה מתי בא הגט לידה. אבל לך אגבי שטר חוב, אבל לגבי שטר חוב שנמצא, אם נחזיר אותו למלווה, לא אתי לוקח וטבע. אותו לוקח שקנה את הקרקע מן הלווה לאחר הזמן הכתוב בשטר, לא יעלה על דעתו לטבוע מהמלווה שבא לטרוף ממנו את הקרקע שיביא ראיה. כיוון שיומר הקונה בדעתו, מי דעדרו אני עלי רבנן לשטר חוב, מכך שיחזירו לו בית הדין למלווה את השטר חוב, והרי פשיט הפשוט וברור הדבר, למי הלכת האדרו אני עלי, לאיזה צורך יחזירו לו בית הדין את השטר, בוודאי כדי למיטרפו, כדי שיוכל המלווה לטרוף מן הלקוחות. ואם כן שמע מינה, יש ללמוד מכך, כמו רבנן במילתי חכמים עמדו על המיטו של דבר, ומקמי דידי מת השטר על הידי, ונתברר להם שהשטר חוב בא ליד המלווה, והייתה הלוואה בפועל, לפני שקניתי אני את הקרקע מהלווה. שאם לא היה ברור להם כך, לא היו מחזירים את השטר ליד המלווה, מחשש שמה יקבה מן הלקוחות שלא כדין. ולכן הדין לגבי שטר חוב הוא שאין מחזירים אותו למלווה. אומרת הגמרא שנינו במשנה מצא שחרורי עבדים, שטר של שחרור עבד הרי זה לא יחזיר, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מצא שטר שחרור של עבד כנעני בשוק בזמן שערף שהאדון מודה ששחרר כבר את העבד ומן העבד נפל השטר, יחזיר המוצא את השטר לעבד, אולם אם אין הרב מודה ששחררו אלא טוען שעדיין לא נתנו לו וממנו נפל, שהשטר נפל מן האדון, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, לא לאדון ולא לעבד. דנה הגמרא בדברי הברייתא, מבואר בברייתא בזמן שהרב מודה ששחרר כבר את העבד, מי על כל פנים יחזיר את השטר לעבד? מקשה הגמרא והמים, מדוע יחזיר לעבד? ניחוש נחשו שמה כתב האדון את שטר השחרור על דעת ליתן אותו לו לעבד בחודש ניסן, ולבסוף לא נתן לו את השטר עד חודש תשרי שלאחריו, ואז על עבדה והלך העבד וקנה נכסים, קנה נכסים בזמן הזה שמניסן ועד תשרי, כשהיה עדיין עבד, והדין הוא כאמור במסכת קידושין בדף רב ג' עמוד א' שאין קניין לעבד בלא רבו, ולכך כל הנכסים שקנה העבד בזמן הזה שייכים על פי הדין לאדון. ואז זיל הרב וזבנינו והלך האדון ומחר את אותם הנכסים לאחרים, וכעת אם נחזיר את השטר לעבד יבוא העבד ומפיק לי לשחרור ויוציא את השטר שחרור דכתב בניסן, שכתב האדון בניסן, וזהו הזמן הכתוב בשטר, וכתריף לקוחות שלא כדין, ויתרוף מן הלקוחות שקנו את הנכסים מן האדון שלא כדין, כי איתן העבד, שבזמן שקנה לוקח את הנכסים הללו בניסן לתשרי, כבר היה עבד משוחרר, והנכסים שלו היו, ולא של האדון. במכירת האדון אין לה תוקף כלל, והנכסים שלו כבתחילה. ואם כן קשה, מדוע מחזירים את השטר לעבד? ומבררת הגמרא את הקושייה ואומרת, אני חלמן דאמר הדין הזה מיושב לשיטת מי שאומר במסכת גיטין בדף י' ב' עמוד ב', שזכות הוא לעבד שיוצא מתחת רשות רבו לחירות, לפי שהשחרור מתירו לבוא בקהל ישראל ולהינשא לבת ישראל, שהעבד כנעני כל זמן שהוא תחת אדונו היהודי הוא בעצם עובר תהליך גיור, ובשחרור הוא בעצם הופך להיות יהודי לגמרי. אז ממילא, שהוא משתחרר, זה זכות בשבילו, כי השחרור מתירו לבוא בקהל ישראל ולנסה לבת ישראל, הוא כאביי, וכן אם נסבור גם כשיטתו של אביי, דאמר ליל בדף י' ג' עמוד א', עידיו בחתומיו זכין לו. עידים החותמים על השטר בשעת חתימתם, הרי הם זוכים בנכסים הכתובים בשטר עבור מי שנכתב השטר בשבילו. אם כן, אם נסבור כך, שפיר דין זה שמחזירים את השטר שחרור לעבד יהיה מובן היטב, שכן לפי סברה זו, אין מקום לחשוש שיתרוף העבד מן הלקוחות שלו כדין, משום שאף אם לבסוף לא נתן לו האדון את השטר שחרור אלא בתשרי, מכל מקום לאחר שהגיע השטר ליד העבד בתשרי, חל השחרור למפרע. ונעשה העבד בן חורין למפרע משעה שנכתב עבורו השטר שחרור, וחתמו עליו העדים מניסן, שכן העדים בחתימתם זכו בשחרור עבורו, שהשחרור הוא זכות לעבד, ושייך כאן הדין זכין לאדם שלו בפניו, כאמור לאל בדף י' ב' עמוד א', אם כן, מה שטורף העבד מן הלקוחות כדין הוא זה. שהרי באותו זמן בן חורין היה, והנכסים שקנו שלא הם. אלא למנדה אמר לפי הדעה הסוברת שחובו לעבד שיוצא מתחת יד רבו לחירות, שהפסדו לעבד במה שיוצא מתחת יד רבו לחירות, שאם היה עבד של כהן. הרי הוא נפסד בכך שעד השחרור היה רשאי לאכול בתרומה כאדונו, ואחר השחרור שוב אינו רשאי לאכול תרומה. ואף אם היה עבד של ישראל, שאף קודם השחרור אינו אוכל בתרומה, הפסדו לו. לפי שעל ידי השחרור הוא נאסר בשפחה כנענית שהייתה מותרת לו בעבדותו. ואף שמעתה מותר לו לישא בת ישראל מכל מקום, שפחה כנענית נוחה לו יותר, שכן היא מצויה לו יותר, ויכול להתנהג עמה בפריצות. וכיוון שחוב הוא לא, אין העדים זוכים עבורו בחתימתם למפרע, שהרי אין חווין לאדם שלו בפניו, הנכסים שקנה עבד מניסן ועד תשרי, הם של האדון ומחירתו חלה. ואם כן קשה לדעה הזו, מה יקלה מימר? מה יש לומר? כלומר, מדוע לא נחשוש אם נחזיר את השטר שחרור לעבד, יתרוף מן הלקוחות שלו כדין? מתרץ לגמרא, אין לך חשש שיתרוף העבד מן הלקוחות שלו כדין, כיוון דחייתי למיטרף. אם יבוא העבד לתרוף מהלקוחות, אמרין עלי נאמר לו, הייתי ראיה, אי מתמת השחרור לידך. תביא ראיה, מתי בא שטר השחרור בפועל לידך. שאלינו במשנה מצא די תיקי, מתנה, הרי זה לא יחזיר. ויהיה הגמרא ברייתא שמבארת מה המשמעות של השטרות הללו ומדוע הם נקראו כך. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא איזו היא דייטיקי, מהו שטר דייטיקי שמקבל השטר יכול לקבוט על ידו מנכסי הנותן. אף לאחר מיטתו של נותן, אף על פי שלא כתב הנותן בשטר שמזכה למקבל את הנכסים מהיום. והיינו שמאחר שאין כתוב בשטר מהיום אלא כתוב בו שהמקבל יזכה בנכסים לאחר מיטת הנותן, לא היה לו לקניין של השטר לחול כלל. שכן אין קניין לאחר מיטה ונותן לו זיקה לו את הנכסים מחיים אלא לאחר מיטה, ומכל מקום אם היה זה שטר דייטיקי, זכה הנותן במתנה, וזה מה שבא הברייתא לבאר, מהו שטר דייטיקי, ומאיזה טעם חלה המתנה הכתובה בו. מבארת הברייתא שטר זה הוא שטר מתנה שכותב השכיב מרע נוטה למות על נכסיו, ולכן נקרא שטר זה דייטיקי, כי תיבת דייטיקי הינו טריקון של דה, צוואה זו תהה למיקם ולהיות, תהיה לקום ולהיות, כלומר, כל הכתוב בה יהיה שריר וקיים. ומה שכתוב בצוואה זו שאם מת, שאם ימות הנותן יהיו נכסיו לפלוני. ואף שלא כתב בשטר מהיום, ושטר שאין כתוב בו מהיום אין לו תוקף, תקנת חכמים היא שדברי שכיב מרע אפילו בעל פה הרי הם ככתובים וכמסורים, ונחשב כאילו כתב ומסר השכיב מרע את שטר המתנה למקבל מחיים, וזוכה המקבל במתנה. ממשיכה הברייתא לבאר מהו שטר מתנה, כל שכתוב בו בשטר שהמתנה תחול מהיום ולאחר מיטה. דהיינו שגוף הקרקע יהיה קנוי למקבל מיום כתיבת השטר בחיי הנותן, ושוב אין לנו תן עוד רשות בקרקע זו למוכרה או לתנה או להורישה לאחר. אבל את הפירות של הקרקע אין המקבל קונה אלא לאחר מיטתו של הנותן. אילו תוספות בדיבור המתחיל והעידי ועידי לקמן בדף יוטט עמוד ב' פירשו בשם רבינו תם שמתנת בריא, היינו שאומר שהוא נותן גוף הקרקע והפירות בתנאי שלא יחזור בעד מיטתו, ואם כן יכול לחזור בו וליתן את המתנה לאחר. מדייק את הגמרא אלמה משמע מלשון הברייתא שדווקא היא כתיבה אם כתוב בשטר המתנה שמקנה לו את הנכסים מהיום ולאחר מיטה הוא דקני, רק אז קונה המקבל את המתנה. והיא לא אם לא כתוב בו כך, אלא שיקנה לו גם את הפירות בחייו לא קני, אין המקבל קונה כלל. וזה תמוע שהרי באופן שיקנה לו הכל מהיום בחיי הנותן, יותר מסתבר שיקנה. מבארת הגמרא, אמר אביי, אחי כאמר, כך כוונת הברייתא לומר, איזו היא מתנת בריא שהיא שדינה כמתנת שכיב מרע, נזכרת מקודם לכן בברייתא לעניין זה, דלא קני שהמקבל אינו זוכה בה אלא לאחר מיתה, סתם מתנת שכיב מרע מקבל המתנה אינו קונה אלא לאחר מיתה, כיוון שהשכיב מרע אינו מצווה אלא מחמת מיתה. התשובה היא, כל שטר מתנה שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה, שבאופן זה אינה מקבל זוכה בפירות אלא לאחר מיתה. וזה פשוט שגם אם כתב לו הנותן גוף לפירות מהיום, המתנה חלה. אלא שבאופן זה, זה אינו דומה כלל למתנת שכיב מרע. והברייתא רצתה להשמיענו שיש מתנת בריא שהיא דומה לשטר דייטיקי, דהיינו למתנת שכיב מרע. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף חי במסכת בבא מציעא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם כהן נטמא לאשתו ארוסה ומניין? שאלה שנייה, האם יש כתובה לאלמנה מן האירוסין? שאלה שלישית, האם הנפרעת כתובה במקום שאין כותבין חייבת לקרוא את גיטה? שאלה רביעית, המוצא גט שנאבד ממנו מתי לא יחזיר לשיטת רבה? שאלה חמישית, לרבי ירמיה באיזה אופן יחזיר גט שעבד? והשאלה האחרונה על דף חי, האם ניתן להחזיר גט על פי סימנים? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אותו שלמדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף חי במסכת בבא מציעא. אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום. ויהיה תלמודנו גם במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת נדרים, פרק זין, משנה ח'. הוראה נוספת בעניין נדר של בעל האוסר על עצמו מעשה ידי אשתו. אומר לאשתו, קונה מה שאת עושה שאיני אוכל עד הפסח, או קונה מה שאת עושה שאיני מתכסה בו עד הפסח, הרי מה שעשתה לפני הפסח מותר לו לאכול ולהתכסות בו אחר הפסח, כי לשון עד הפסח שבנדרו מגדיר את זמן האיסור ולא את זמן מעשה האישה. אבל הוא אומר לאשתו, מה שאת עושה עד הפסח איני אוכל, וכן מה שאת עושה עד הפסח איני מתכסה בו, הרי מה שעשתה לפני הפסח אסור לו לאכול ולהתכסות בו אפילו אחר הפסח, כי לשון עד הפסח שבנדרו מגדיר את זמן מעשה האישה ואינו מגביל את זמן האיסור. מסכת נדרים פרק זין, משנה תת החותמת את הפרק. הוראה אחרת בעניין נדר בין בעל ואישה שיש בו הגבלת זמן. אם אמר אדם לאשתו כשהיו עומדים בין סוכות לפסח, קונן יהה, מה שאת נהנית לי משלי עד הפסח, אם תלכי לבית אביך עד החג, את חג הסוכות הבא, הדינו כך, אם הלכה אישה לבית אביה לפני הפסח על הנדר, והרי היא אסורה בהנאתו, בהנאה משל בעלה עד הפסח, ואם הלכה לבית אביה רק לאחר הפסח, הרי עוברת למפרע באיסור בעל יחל, על הנאתה משל בעלה קודם הפסח. מביאה המשנה הוראה, כאשר זמני הנדר והתנאי היו הפוכים מהמקרה הקודם. אם הבעל אמר לה, קונם יהיה מה שאת נהנית לי משלי עד החג, עד חג הסוכות הבא, אם תלכה לבית אביך עד הפסח הקרוב, והלכה לבית אביה לפני הפסח, הרי אסורה בהנאתו, בהנאה משל בעלה עד החג, שהרי נתקיים התנאי וחל הנדר. ומותרת היא ללך לבית אביה אחר הפסח. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית, תלמוד תורתנו, בדפינו היומי, בדף חי. במסכת בבא מציעא, היום הזה יום ראשון, זין באדר שני תשפ"ד, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גופה ונאור אמליה וכל מיני דמיתא, מחר יום שני, ח' באדר שני תשפ"ד, ונלמד את דף י"ט במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילה דמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה. שלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.